הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות דעות פרק שלישי. דעות אלו מידות, והרמב״ם גם בפרק השלישי ממשיך לכוון אותנו אל המידות הרצויות. ודברי הרמב״ם בפרק הזה מגיעים כהמשך למה שהוא כתב בסיום הפרק הקודם, שהאדם צריך להתרחק מקינת האהבה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. ובכך הוא ממשיך בהלכה א', שמה יאמר אדם, הועיל והקינה והתאווה והכבוד וכיוצא בהן דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון מכל העניינים שקשורים לתאוות העולם הזה, אני אברח מהם לגמרי עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא ישב בדירה נאה, בדירה סבירה שהאדם יכול לדור בה בנוחות, אלא באיזה חור הוא יגור, ולא ילבש מלבוש נאה, מלבוש סביר מכובד, אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן, כגון כהני עקום, כמו הכהנים של אומות העולם, של העבודה זרה, לפי גרסה אחרת כגון כומרי אדום, וזה הולך על הכמרים של הנוצרים, שהם באמת כך סבורים שכאשר הם לא נושאים אישה ופורשים כביכול מהעניינים הגשמיים של העולם, הרי בכך הם מתקדשים ומתקרבים יותר לבורא העולם, עלול האדם לחשוב שזוהי הדרך הנכונה ללכת בה. אומר הרמב״ם, גם זו דרך רעה היא, ואסור להילך בה, ומהלך בדרך זו נקרא חוטא. זה לא רק שאדם לא חייב ללכת בדרך הזו, או שלא מומלץ ללכת בדרך הזאת, אלא זה ממש נחשב לחטא כאשר האדם פורש לגמרי מהעניינים הגשמיים של העולם. שהרי הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. הנזיר צריך כפרה בגלל החטא שהוא עשה כאשר הוא פרש מלשתות יין. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פרש אלא מן היין צריך כפרה? נזיר שפרש רק מיין, וגם הוא התורה אומרת צריך כפרה על העניין הזה, המונע עצמו מכל דבר ודבר, אדם שפורש מהעניינים הגשמיים של העולם הזה ככלל, על אחת כמה וכמה שהוא צריך כפרה, הדבר נחשב לחטא. לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו, אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד. יש את הדברים שהתורה אוסרת עלינו, ושהאדם לא ימנע את עצמו מדברים שהתורה מתירה. ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. אף על פי שיש בתורה אפשרות לאדם לאסור על עצמו דברים מותרים על ידי נדר ושבועה, לא מומלץ לאדם לעשות כך. כך אמרו חכמים, כך נאמר בתלמוד ירושלמי במסכת נדרים, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. יש את הדברים שהתורה כבר אסרה, אתה לא צריך להוסיף דברים אחרים ולאסור גם אותם. ובכלל הזה, אלו שמתענים תמיד אינם בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית. הגמרא אומרת במסכת תענית שמי שיושב בתענית הוא נקרא חוטא, אסור לאדם להוסיף תעניות מעבר לאלה שקבעו חכמים או במצבים מיוחדים. ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהם ציווה שלמה בקהלת ואמר, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר. למה תשומם? אל תהי צדיק מעבר למה שהקדוש ברוך הוא דורש ממך, ואל תתחכם מעבר למה שצריך בחוכמת התורה, מה שכתוב בתורה, אל תתחכם להוסיף דברים יותר. למה תשומם? למה תעשה דברים שמפרישים אותך מענייני העולם הזה, ואתה נראה בעולם התוהו יושב במקום של שממה. זאת אומרת שהאדם צריך לדעת שהעניין של לפרוש לגמרי מכל ענייני העולם, לא לשאת אישה, לא לגור בדירה סבירה, לא ללבוש בגד שנראה סביר על האדם, לפרוש לגמרי מכל העניינים האלו, זוהי לא הדרך הנכונה בעבודת השם. התכלית שלנו בעולם הזה זה להיות בתוך העולם, לקבל את הדברים הגשמיים, לאכול ולשתות כראוי כמובן מה שהאדם צריך, לא להרבה להרבות בתאוות, זה כבר הרמב״ם אמר, שבדרך הזו אסור ללכת של להרבות בתאוות, אבל מצד שני לא לפרוש לגמרי מענייני העולם הזה, כי אנחנו נמצאים בתוך העולם, ואנחנו צריכים לחיות כאן בעולם, ולעשות את כל הדברים לשם שמיים, כפי שהרמב״ם יבאר בהמשך הדברים. כאן צריך להוסיף שכבר בפרק הראשון כתב הרמב״ם שצריך ללכת בכל דבר ודבר בדרך האמצעית, וגם בעניין של תאוות העולם הזה, שמצד אחד האדם לא ירבה בתאוות, אבל מצד שני שגם לא ילך לקצה השני ויפרוש לגמרי מענייני העולם. אם כן, מה הוא בא לחדש פה בהרחבה רבה בתחילת הפרק הזה? צריך לומר שבאותו פרק אמר לנו הרמב״ם שאדם חסיד שהוא רוצה לעשות סייג שלא ייפול חלילה לגאווה, לכעס וכדומה, הרי הוא יכול לקחת את עצמו אל כיוון הקצה השני כדי לנהוג לפנים משורת הדין, כדי שלא ייפול לאותם דברים לא טובים. ואם כן, עלול אדם חסיד לחשוב לעצמו שזוהי מידת חסידות, ללכת גם בעניין הזה של ההתעסקות בענייני העולם אל הקצה, כדי שלא ייפול לגמרי לתאוות העולם הזה, הוא יפריש את עצמו לגמרי מענייני העולם, יפרוש לגמרי, לא יישא אישה, ימעט באכילה ושתייה, יצום הרבה וכדומה, והוא יחשוב שזו דרך טובה, ולכן הרמב״ם כתב שבעניין הזה, גם במידת חסידות, לא ייתכן לנהוג כדבר הזה, אסור לעשות כך, ומי שעושה כך נקרא חוטא, אלא אם כן במצבים מסוימים, אדם שרואה שהוא צריך ממש לכבוש את יצרו, ויצרו נוטה מאוד חזק לתאוות, ולכן הוא צריך לפעמים לדור נדר, כמו נזיר וכדומה, אז הדבר הוא ראוי, אבל זוהי לא דרך חיים, אלא רק עניינים שבמצבים מסוימים האדם צריך לנהוג לפי שעה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', צריך האדם שיכוון ליבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויהיה שבטו וקומו ודיבורו הכל לעומת זה הדבר, הכל מכוון להשיג את התכלית הזאת של ידיעת השם. וזה דבר מאוד מעניין, שאנחנו יודעים שהאדם בעולם הזה יש לו ללמוד תורה ולקיים מצוות, ישנן תרי"ג מצוות, והרמב״ם מדגיש פה את ידיעת השם, שבסופו של דבר התכלית של הכל זה שהאדם יוכל לדעת את השם וכך להתחבר אליו. כיצד? כשיישא וייתן, או יעשה מלאכה ליטול שכר. בעצם דברי הרמב״ם כאן הם בהמשך למה שהוא כתב בהלכה הקודמת, שהאדם צריך לא לפרוש מענייני העולם הזה, אלא להתעסק בענייני העולם הזה. אומר לנו הרמב״ם עכשיו, שכאשר הוא מתעסק בענייני העולם הזה, הרי הוא צריך לכוון את הכל לצורך עבודת השם וידיעת השם. והוא נותן דוגמה. כשאדם מתעסק במסע ומתן, בעסקיו, או שהוא עושה מלאכה כדי לקבל עליה שכר כשכיר, לא יהיה בליבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם, מאכילה ושתייה וישיבת בית ונסיעת אישה, כל הדברים הללו דורשים ממון, וכך כשהוא הולך להתעסק בפרנסתו להשיג ממון, הוא יעשה את הדברים כדי שהוא יוכל להשיג את כל הדברים הללו שהגוף צריך להם. וכן כשיוכל וישתה ויבעל, לא ישים בליבו לעשות דברים האלו כדי להנות בלבד, עד שנמצא שאינו אוכל ושותה, אלא מתוק לחיך ויבעל כדי להנות, אלא ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי לעברות גופו ואיבריו בלבד. שאדם לא יוכל וישתה רק לצורך תאוות הגוף, אלא יוכל וישתה כדי שהגוף שלו יהיה בריא. לפיכך לא יאכל כל שאחיך מתווה ככלב וחמור שאוכלים את כל מה שהם מתווים לו, אלא יאכל דברים המועילים לגוף, אם מרים, אם מתוקים, גם כשהם מרים, אם הם מועילים לגוף, הוא יאכל אותם, ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שמתוקים לחיך, הוא לא קובע את מה שהוא אוכל לפי כמה שזה טעים, אלא לפי כמה שזה נחוץ לבריאות הגוף. כיצד? מי שהיה בשרו חם, אדם שבטבע גופו בשרו הוא חם, שזה אדם שמזיע תמיד, לא יאכל בשר ולא דבש ולא ישתה יין, שהם ממריצים את אדם וגורמים לאדם להתחמם ולהזיע. כעניין שאמר שלמה דרך משל במשלי, אכול דבש הרבות לא טוב. השלמה אמנם אמר את זה כמשל, שרשי מפאר שהכוונה היא שגם להתעסק בדברים מתוקים מאוד שמעשה מעשה מרכבה, האדם צריך להיזהר, וכפי שהרמב״ם כתב ביסודי התורה, אבל למשל גם יש משמעות, משמעות פשוטה, גם לאכול הרבה דבש זה לא טוב, מעט דבש זה טוב, הרבה דבש שגורם לחימום הוא לא טוב לפחות בחלק מהמקרים. ולחלופין, ושותה מי האולשין, אף על פי שהוא מר. האולשין הם מין עשב מר שהיו קולים אותו ואחר כך מרתיחים אותו במים, ואותה מים הם לרפואה. אז אף על פי שהוא מר, מכיוון שהוא טוב לרפואה, את זה הוא כן שותה. שנמצא שהוא אוכל ושותה דרך רפואה בלבד, כדי שיבריא ויעמוד שלם, הועיל ואי אפשר לאדם לחיות, אלא באכילה ושתייה, לפיכך הוא אוכל ושותה. וכן כשיבעל, לא יבעל, אלא כדי להברות גופו, כדי שהגוף שלו יהיה בריא, וכדי לקיים את הזרע, ודבר נוסף, כדי להביא ילדים לעולם לקיים את הזרע. והרייבד פה מוסיף שיש גם את העניין של קיום מצוות עונה כשהאישה מקפדת, והכסף משנה אומר שבוודאי גם מבחינת הרמב״ם זוהי עוד סיבה לעניין של בעילה, והרמב״ם לא כותב את הדברים מכיוון שפשוט שאת הדבר הזה האדם חייב לעשות. לפיכך אינו בועל כל זמן שיתווה, אלא כל עת שידע שהוא צריך להוציא שכבת זרע כמו דרך הרפואה, אם הוא יודע שכעת מבחינה בריאותית הדבר נצרח, או לקיים את הזרע, כשם שבאכילה ושתייה, כאשר הוא עושה את הדברים לא לשם תאווה, אלא לבריאות הגוף, הדבר מתבטא בכך שהוא אוכל ושותה את הדברים הבריאים ולא את הדברים הטעימים, כך בעניין הבעילה, כשהוא עושה את זה למען המטרות הראויות, הדבר מתבטא גם בזמן שהוא עושה את הדברים. אם כן, הרמב״ם כבר כתב לנו שכאשר האדם אוכל ושותה ובועל כל ענייני העולם הזה, גם כשהוא מתעסק בענייני פרנסה, שיעשה את זה לא לשם תאווה והנאה, אלא לשם בריאות הגוף או כדי לקיים את הזרע. אבל לעשות את זה רק כך, רק לשם הדברים הללו, זה לא מספיק, כי לא זוהי תכלית חיינו כאן בעולם הזה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושים מלאכתו ועמלים לצורכו, מה שהוא עושה בענייני אכילה ושתייה וכדומה, זה רק כדי שהגוף שלו יהיה בריא, וילדים הוא מביא לעולם רק כדי שיהיה מישהו שידאג לו, אין זו דרך טובה. כמובן שלא זוהי התכלית, אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. התכלית היא שהוא בסוף יוכל לדעת את השם, שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות וישכיל בחוכמות, והוא רעב וחולה, או אחד מעבריו כואב, ולפיכך הוא צריך שהגוף שלו יהיה בריא וחזק, כדי שהוא יוכל לדעת את השם. וכאמור, באופן כללי, הוא צריך את הדברים הללו כדי לעשות את כל ענייני עבודת השם, כל התורה והמצוות, אבל הרמב״ם כותב בצורה מאוד מעניינת, שבסוף התכלית, גולת הכותרת, היא להבין ולדעת את השם, וישים על ליבו. שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. בכלל, ילדים הוא רוצה כדי לגדל אותם לעבודת הבורא, אבל יכול להיות בזה דבר מיוחד, שהבן שלו אולי יהיה אפילו תלמיד חכם וגדול בישראל. נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו, עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. אז בעצם הוא תמיד עובד את השם, כשהוא אוכל, שותה, נושא ונותן, בועל, הכל בסופו של דבר זה לצורך עבודת השם, אם כן הכל זוהי ממש עבודת השם. ואפילו בשעה שהוא ישן, לכאורה כשאדם יושן הוא לא עושה כלום, זאת לא יכולה להיות עבודת השם. אומר הרמב״ם, אם ישן לדעת בכוונה תחילה כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. אם כן, אם האדם כאשר הוא הולך לישון הוא עושה את זה בכוונה מיוחדת שיהיה לו כוח לקום למחרת לעבודת השם רענן, הרי גם כל השעות שבהם הוא יושן הם שעות של עבודת השם. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו בפרקי אבות, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והוא שאמר שלמה בחוכמתו, במשלי, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. בכל הדרכים שלך, גם בדרכיך, גם כאשר אתה מתעסק בענייני העולם, בכולם אתה יכול לדעת את השם, ובעקבות כך השם יישר את דרכיך, וצריך לומר שבמה ששלמה אומר יש הוספה על כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך לשם שמיים זה שאדם מתעסק בדברים שבהם עצמם הוא לא רואה את עבודת השם, הוא אוכל ושותה, אבל על ידי האכילה והשתייה יהיה לו כוח אחר כך להתפלל וללמוד ולדעת את השם, ולכן גם האכילה והשתייה הם עבודת השם. אבל כאשר שלמה אומר במשלי בכל דרכיך דעהו, הרי זוהי דרגה גבוהה יותר, שבכל דרכיך אתה יודע את השם בתוך האכילה והשתייה עצמם. אדם יכול להתבונן לדוגמה באכילה, מרבו מעשיך השם, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, שהוא חי מהדבר השם שמחיה את הלחם, וכך בתוך האכילה והשתייה עצמם הוא מוצא את עצמו עובד את השם, וזוהי דרגה גבוהה יותר שבה הרמב״ם מסיים את הפרק השלישי של הלכות דעות.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.